אני חשבתי בעצבונן שמה נלמד? הלכות תשעת הימים, הלכות תשעה ואב. הלא הרבי הקדוש מחב"ד, נשיא הדור, כבר התבטא ואמר שבימים האלה צריך ללמוד הלכות בית המקדש. צריך לא רק זכר לחורבן, אלא זכר למקדש, עם הפנים קדימה. לא סתם, השבת הזאת היא שבת, איזו שבת? חזון, למה? כי כבר רואים, חוזים, רואים כבר את בית המקדש שקרוב. לכן צריכים להכין את עצמנו. לכן החלטתי שאנחנו נעסוק בסוגיה אחת. הסוגיה הזאת היא האם בית המקדש, מי בונה אותו? האם השם יתברך בונה אותו, או שאנחנו צריכים לבנות אותו? אנחנו רואים שכבר יש פסוקים מפורשים בתורה שהם נראים פנים גם לכאן וגם לכאן. מצד אחד, לשכנו תדרשו ובאת שמה. כתוב, יש מצווה שאנחנו נבנה. מצד שני כתוב, מקדש אדוני כוננו ידיך. כך כתוב בשירת הים, שמקדש השם, מי כונן, מי עושה? ידיך, ידי השם. אז זאת אומרת, מי בונה? אז אנחנו רואים בשני מקומות בגמרא, במסכת סוכה ודף מ"א עמוד א', ובמסכת ראש השנה ודף למד עמוד א', אז זה כתוב על הפסוק הזה בשמות, כן, בשירת הים, מקדש השם כוננו ידיך, ומטפלים בזה, ויש פנים לכאן ולכאן. אז רש"י והתוספות אומרים ככה, שהמקדש העתיד יגלה ויבוא מן השמיים, והם סומכים על מה? על הפסוק הזה, מקדש השם כוננו ידיך. זה רש"י אומר, והתוספות חולקים על זה. בעלי התוספות אומרים שאומנם כן מפורש הדבר הזה, הדרשה הזאת שהביא רש"י הקדוש, שמכאן שמקדש השם כוננו ידיך, מכאן שמקדש העתיד יגלה ויבוא מן השמיים. אז מאיפה הוא מביא את זה? מה המקור של רש"י הקדוש? יש מדרש המוראים, מדרש תנחומה, מלפני כ-1,500 שנה בערך, שהוא מביא את הדבר הזה, זה מדרש. אז האם אנחנו פוסקים מן המדרש, או פוסקים להלכה? אז הוא אומר, זה מדרש. לכן הוא חולק, ואומר, לא, אנחנו לא פוסקים מן המדרש. יש רבנו התפארת ישראל על המשניות, הוא מביא במשנה, על המשנה במידות, בפרק א' משנה הראשונה, הוא אומר ככה, שימו לב, הוא מתייחס למדרש הזה. הוא אומר, על כורחנו צריך לומר שהתנחומה שהביא התוספות, שהביאו רבותינו בעלי התוספות, שלעתיד יבנה המקדש בידי שמיים, וגם רש"י אומר, דברי אגדה הם ואין למדים ממנה להלכה. אלא רצונו לומר שהקדוש ברוך הוא יסייעם בדרך נס שיבנו. כלומר, כוננו, זה לא עשו ידיך, כוננו, הכנות, כוננו ידיך, הכנות באים משמיים. ההכשרה לזה, אבל המעשה זה מצווה עלינו. לא יכולים להגיד שכל דבר שכתוב בתורה, נגיד זה קדוש ברוך הוא יקיים. אתה תניח תפילים, הוא כבר מניח. כל מה שאנחנו עושים הוא עושה, תפילים דמרי אלמה. אתה תשמור שבת, אתה זה, אתה תעשה הכל והלכת למשיחה. יבוא משיח, הוא יקיים את המצוות ואנחנו ננוח. זה לא ככה. כל דבר שכתוב בתורה, אנחנו צריכים לקיים. לכן התפארת ישראל אומר שהפירוש של הפסוק הוא הכנה, כוננו ידיך. אז אם כן, דורשים, הוא מביא גם גמרא, הגמרא במסכת כתובות בדף עמוד א', שהעניין של מקדש השם כוננו ידיך, זה סיוע למעשה ידיהם של הצדיקים שעוסקים בעניין בית המקדש. ותראו דבר מעניין, רש"י הקדוש בעצמו, על אתר, בגמרא הזאת, מסכת כתובות דף עמוד א', מה הוא אומר שם? הוא אומר, מקדש, מעשה ידי צדיקים הוא. כלומר, שהוא אומר, רש"י עצמו, הקשיא, הרש"י, קשה מרש"י בשני מקומות. מקום אחד רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא הוא יבנה. במסכת כתובות, מה הוא אומר? שהמקדש יבנה בידי אדם, אלא מה? מה זה כוננו ידיך? הוא אומר, יסייע במעשה ידי הצדיקים. ומביא עוד מקור לדבר הזה, מהנביאים, ביחזקאל הנביא, בפרק מם ג' בפסוק י' א', הוא מביא רשי על זה, ושם מוכיח מכל דברי יחזקאל הנביא על בית המקדש השלישי, שיבנה בידי אדם. כאשר הקדוש ברוך הוא מתאר ליחזקאל את מבנה הבית המקדש השלישי, העתיד להיבנות, על כל פרטיו ומידותיו, ממש כל פרט ופרט יש לנו שם. והוא מצווה עליו, הוא כתוב לעיניהם, וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. וזה נביא. נביא אומר, צריכים ללמוד את דברי הנבואה, את כל החדרים, כל המידות של בית המקדש כדי לעשות את זה. ושל מה צריכים ללמוד? למעשה. על זה מפרש שוב רשי הקדוש, וישמרו, ילמדו ענייני המידות מפיך, שידעו לעשותם לעת קץ. אז אם אנחנו לומדים את המידות, איך צריך לבנות את הבית, איך דבר הזה ייבנה מלמעלה, מן השמיים. אז הוא דוחה, כל זה דוחה את הגישה המדרשית, מן המדרש, שזה בא מלמעלה, אלא כוננו זה הכנה למי שיהיה מוכן לקיים את המצווה העיקרה הזאת. אז, אבל הפוסקים, יש לנו פוסקי הלכה, הפוסקים אומרים, בית המקדש צריך להיבנות לשם מצווה. ולכן, אם המקדש ירד מן השמיים, אי אפשר יהיה להשתמש בו. שרי יש בו חיסרון של לשמה. אם יבוא בית המקדש, לא עשינו כלום, איפה יש צד מצווה פה? אז זה דבר שאי אפשר להשתמש בו. וכן, כשבונים את בית המקדש, צריך לבנות לפי המידות שנמסרו לנו. זה ההלכה, יש לנו מסכת מידות, ויש לנו פסק הרמב״ם. וכמו שכתב הרמב״ם בהקדמה למשנה, והתועלת בכך, כן, בלימוד, בכתיבת ולימוד מסכת מידות, היא שכשיבנה לשמור בו אותה צורה ואותו היחס, אז הלימוד הוא כדי שנעשה בדיוק את אותם המידות, נבנה לפי אותם המידות, כי אותו היחס הוא מעט השם. ולכן הרמב״ם פוסק שהבית השלישי ייבנה בידי אדם ולא בידי שמיים, ולכן נכתבה מסכת מידות. זה לימוד, זה משנה, זה תורה. כדי שנדע כיצד לבנות את הבית, שהרי אם המקדש ירד מן השמיים, אין לנו צורך במסכת מידות. בשביל מה יש לנו כזאת משנה? סתם. למדרש? לא, משנה זה לא מדרש. לכן כתב גם הפני משה על הירושלמי. כך יהיה לעתיד, שמתחילה ייבנה בית המקדש, ואחר כך יצמח ויעלה מלכות בית דוד. ותהיה תשועה גמורה במהרה בימינו אמן. זאת אומרת, קודם כל בית המקדש, אנחנו צריכים להשתדל בבניין בית המקדש, והשם קירב לנו אותו. יש כאלה שהרחיקו. ונתנו את זה לאומות העולם חלילה, אבל השם קירב לנו את זה, כדי לרמוז לנו בו. לשכנו תדרשו, באת שם, תבוא ותבנה. אתה רוצה בית לשמי? אתה רוצה שאני אתגלה, שאני יהיה גילוי שכינה או לא? או אתה רוצה פוליטיקה? מה אתה רוצה? אז אם כן, אנחנו רואים שגם על זה מדבר התוספות יום טוב, רבנו יום טוב הלוי הלר, תלמידו המובהק של המהר"ל מפראג, לפני כ-550 שנה, הוא מביא במשנה, בפירוש שלו למשנה, במסכת מעשר שני, בפרק ה' במשנה ב', שימו לב. אומר, בית המקדש עתיד להיבנות קודם מלכות בית דוד, זאת אומרת, לפני משיח אפילו. ונמצא, הוא יכול להיות שמשיח בא ועושה מלחמותיו, אבל עדיין אין מלכות בית דוד. זה יכול להיות. ונמצא שעד מלכות בית דוד, יהיו לאויבים קצת ממשלה עלינו, אני אומר שזה כבר יותר מדי, וכמו שהיה בתחילת בית שני. ומתי זה ייגמר? שבונים את בית המקדש, אז הם עפים, כי הם לא רוצים לבנות בית המקדש, הם רוצים פרלמנט. אז אם כן, זה בדיוק המעבר בין גלות לגאולה, בית המקדש. ולכן הוא מסביר, בגמרא, לפי הגמרא ממסכת מגילה בדף י"ז עמוד ב', איפה שכתוב איך אנשי כנסת הגדולה לפני כ-2450 שנה, הם קבעו את מטבע לשון של התפילה של של 18 הברכות בעמידה, ואת הסדר, מה ההיגיון של הסדר. מי שרוצה יסתכל במסכת מגילה בדף י"ז עמוד ב', מה זה מטבע לשון של הברכות שאנחנו מתפללים כל יום. הם קבעו, אנשי כנסת הגדולה, שהיו 80 נביאים שם והשאר בעלי רוח הקודש, וכל המשנה מטבע שטבעו בחכמים ידו על התחתונה, כתוב אסור לשנות. ושם כתוב מדוע נשמחה ברכת בוני ירושלים לברכת מלכות בית דוד. קודם בוני ירושלים, רק אחר כך דוד עבדך. כיוון שנבנית ירושלים בא דוד, כך הוא אומר, שנאמר אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיכם ואת דוד מלכם באל נביאו. הוא פירש רשי הקדוש שמה, אחר ישובו, מה זה אחר ישובו? לא לארץ, לבית המקדש. אחר שישובו לארץ ישראל, ישובו לבית המקדש. וביקשו, אז וביקשו את הקדוש ברוך הוא בדוד מלכם. מכאן אנחנו למדים שבית המקדש, בבית המקדש התפללו תפילה מיוחדת להחזרת מלכות בית דוד. ולכן עלינו לדרוש ולפעול לבניינו של מקדש השם ולהחזרת כבוד השכינה למקומה. עכשיו נראה מה פסק הרמב״ם לפני כמעל 900 שנה. מה פסק הרמב״ם? הרמב״ם אומר שזה מצווה תעשה מן התורה לבנות בית הבחירה, בית המקדש. אנחנו מצווים, אנחנו לבנות בית המקדש. אנחנו בגלות, בחוץ לארץ, ואין לנו איך לגשת, אז אי אפשר, אנחנו אנוסים. שאין אפשרות, כי לקחו את המקום, כבשו את המקום ושמו שתם שתי אורלות עד שיבוא המוהל ויסיר אותם. אז בסדר, אתה אנוס. אם אתה יכול לכבוש, אתה כבר לא אנוס. אתה חייב לכבוש. יש לך מצווה לכבוש את המקום. ואם אפילו לא רצית לכבוש, והשם יתברך כבש בשבילך ונתן לך את זה, בעל כורכך, לא רצית. ואפילו היית מוכן להטביע הרבה נשק כדי לא לשמור על ירושלים בכמה תקופות. לא רצית. אבל השם נתן לך. אז אתה יכול להשתמט מזה? יש מצווה עוברת. מה אתה עובר על המצוות? יש לך מצווה. לכן אומר הרמב״ם, אין מבטלים מצוות עשה ומטילים את קיומה על השמיים. אומר אתה תבנה. אבל נתתי לך שאתה תבנה. זה שאתה תרוויח מצווה. וציוויתי אותך בתורה. לכן אומר הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, במשנה תורה, בפרק א', בהלכה א', מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, וחוגגין אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כתוב ועשו לי. איך אתה רוצה להעקם את הפסוק כדי שיצא שאתה לא עושה? בוא נראה כמה יצירתיים האנשים. כתוב ועשו לי מקדש. איך תפרש לא לעשות מ-ועשו לי הזה? שאלה טובה, נכון? היום אני חזק מאוד בשאלות. בתשובות פחות, אבל ועשו לי, אי אפשר לעקור אותו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איך נעשה כדי לא לקיים ועשו לי? פשוט מאוד, מכניסים את הוואקף בפנים בכוח, כן? ואוסרים על יהודים לעלות לשם, זה פשוט מאוד. אבל כתוב, ועשו לי ולא נעקר ממקומו. אתה יכול להסתיר את התורה, לקח את הספר, לעשות ככה, לנסות. אבל אתה יודע מה? זה לא נמחק. תראה כמה שנים עברו מאז, 3,400 שנה, ועדיין לא נמחק הדבר הזה. עדיין נמצא ועשו לי, ועשו לי, ועשו לי. כתוב, לא נמחק, לא מחוק. ועשו לי מקדש, ואז ושכנתי בתוכם. אתם תעשו את ועשו לי. אני אקיים ושכנתי. כל אחד עושה את שלו. איך היו אומרים, איך ישראלי היה אומר, זה פר או לא פר, כן? ישראלוני, כן, מהילידים, מהאבוריג'ינים, יודע להגיד באנגלית. אז הוא חושב שהוא מאוד בינלאומי, הוא מאוד תרבותי, קולטורלי. אבל פה כתוב ועשו לי. איך אנחנו נקיים את זה? ועשו לי מקדש. אז הרמב״ם אומר, זה מצוות עשה מן התורה. האם יש רייבד כנגדו? אין רייבד שם, מה תעשה? תמציא אותו. תמציא רייבד כזה, כדי שלא יהיה ועשו לי. תגיד, אנחנו בגלות, ואסור לנו, ולא מותר לנו, וזה קשה, והידיים שלנו קשורות, אבל הוא יקרב לך את זה. מה תעשה? אז אם כן, אנחנו רואים בדברי הרמב״ם, שמצוות בניין בית המקדש, היא ככל מצוות עשה של התורה, על מוטלות, על עם ישראל, ולא נעשית משמיים, לא תגיד, אתה תניח תפילים, אתה תשמור שבת, כן, אתה תעשה הכל. זה אותו דבר. ואם ירד, אפילו ירד בית המקדש משמיים, הרי בטלה מצוות עשה מן התורה. איך יכול להיות? ביטלת פסוק שלם מן התורה. לא תוסיפון ולא תגרעון, כתוב. ולא תעדיפון, אומר הרמב״ם, מקום אחר. מה תעשה? אז אם כן, מכיוון שבניין בית המקדש מוטל על עם ישראל, ולא ירד משמיים, כפי שפסק הרמב״ם שמה, בהלכות בית הבחירה בפרק א' בהלכה י' ב', אז אם כן, אנחנו חייבים לבנות, וזה לשון הרמב״ם. זאת אומרת, מי שחולג הזה חולג על הרמב״ם, ואין רייבד כנגדו. אין בונים את המקדש בלילה. הוא אומר, יש לך הגבלה אחת, בלילה לא כדאי. ועוסקים בבניין מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. זאת אומרת, יש פה סדרי, לקבלן יש כבר הוראות. כן? מתי בונים, איך בונים, איזה מידות, עם איזה חומרים. חסרים קבלנים בישראל. והכל חייבים לבנות, כולם, כל אחד צריך לעזור פה. והכל חייבים לבנות ולסעוד, לסעד, ממש סעד, לתת סעד בעצמם ובממונם, אנשים ונשים. כולם צריכים בממונם, בכוחם, בזמנם, בגופם, להשקיע. כי המקדש המדבר, אותו דבר כמו שהיה במשכן, שהוא מקדש המדבר, המקדש, בית המקדש הנייד, שהיה במדבר 40 שנה, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, שאנחנו כולנו נתנו, ואנשים עוד נתנו יותר, עד שויקלה עם מאבי, משה רבינו היה צריך להגיד, די, די, אל תתנו יותר, אותו דבר לבית המקדש. צריך להביא הכל. ואין מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין. בתלמוד תורה, כולם בונים בית מקדש, אבל הילדים נשארים, כיוון שהבל פיהם של תינוקות של בית רבן שלא חטא, הוא כל כך טהור שמחזיק את העולם. וזה מגן עלינו בשעת בניין המקדש. ואין בניין בית המקדש דוחה יום טוב. זאת אומרת, יש הלכות מפורשות, מדויקות. מה תגיד? מישהו אחר יעשה את זה? או עכשיו אי אפשר? לכן אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה, לבקש עיצות, רשות עיצות בנפשנו, להתחזק בנושא הזה, ללמוד את הדברים, ללמוד הלכות בית הבחירה, להתחזק ושנבנה, שיבנה בית המקדש, מהרה בימינו ורחמים, אמן. אנחנו נגיד עוד דבר אחד קטן, אני רוצה להביא בשם התומר דבורה, כיוון שבספר הזה יש הרבה לימוד במידות דרחמים, כיוון שבניין בית המקדש כל הזמן נדחה, ודור שלו בנה את בית המקדש כאילו החריבו, וקצת מידת הדין פרוסה, אנחנו צריכים קצת להזין את התמונה של המציאות, וקצת להרבות במידת הרחמים. והספר הזה של רבנו הרמק, רבנו משה קורדוברו, זכר צדיק קדוש וברכה, אז הוא ספר קדוש מאוד, שמדבר כולו על מידות, על י' ג' מידות דרחמים. והוא אומר, בפרק הראשון, הוא אומר משפט כזה, שנתחזק בו קצת. נעורר את עצמנו קצת למידת הרחמים, לאהבת חינם. אומר, כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו. כולם זה משפחה אחת. כל ישראל חברים. אבל לא רק חברים, אחים. שאר בשר, אנחנו כמו תאים של אותו גוף. אנחנו כמו חלקיקים ניצוצות של אותו הנשמה הכוללת. מפני שהנשמות כלולות יחד. אז לכן יש בזה חלק זה ובזה חלק זה. יש חלקים של הזולת אצלי ואצלי אצלו גם כן. אנחנו מחוברים בחוטים בלתי נראים. לכן זה אכפת לנו. אם לא היה לך שום קשר עם החבר, אז מה אכפת לך אם הוא עושה משהו שאתה לא מוצא חן בעיניך? אכפת לך כי חלק ממנו יש בך. אז אם מפריע לך משהו, סימן ששמץ מיניהו יש בו, אומר הבעל שם טוב הקדוש. למה? הוא אומר רבנו רמק לפני כ-550 שנה, מפני שהנשמות כלולות יחד, יש בזה חלק זה ובזה חלק זה. ולכך אינו דומה מרובים העושים את המצווה, מהמעטים עושים את המצווה, כמו שכתוב בתורת כהנים, וכל זה מפני כללותם. ואם כן, יש כללותם, הם בעצם איש אחד, כאיש אחד לב אחד. ולכן תזכור שזה לא בן אדם אחר. אם אתה כועס עליו, כאילו זה יד ימין, כועסת על יד שמאל. מה, אתה תתחיל להקוט את עצמך? הוא חלק ממך גם כן. לכן צריכים להתחזק במבט הזה, על עם ישראל, וגם אלה, גם כן על אלה שקצת אתה לא מסכים איתם. ידוע הכלל הגדול שאתה לא חייב להסכים עם מישהו כדי לאהוב אותו, נכון? זה דבר ברור לכולם, זה פשיטה, נכון? אתה לא חייב להסכים איתו, אתה יכול לאהוב אותו גם שאתה לא מסכים איתו. ההסכמה או לא הסכמה לא מבטלת את האחדות הכוללת של נשמת ישראל. אז לכן, אם מסתכלים במבט הזה, לא תיפגם האהבה השורשית, כאשר יש ביטויים לא מוצלחים, אפשר עדיין להחזיק את האהבה הפנימית. אומר מורנו בעל שם טוב הקדוש, על הפסוק, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. מביא ביום יום, הרבי הקדוש מלובביץ', בספר הקדוש שלו היום יום, על יום השלישי הבא, הוא אומר ככה, פירש את הפסוק הזה מורנו הבעל שם טוב הקדוש. בכל דבר גשמי מהדברים המותרים, נמצאים טוב ורע, פנימיות וחיצוניות, פרי וקליפה. הגשמי, אם הוא חיצוני מדי, יש בו דבר רע, והחיות האלוקית, המחיה את הגשמי, הוא הטוב. אז האדם המשתמש בדבר גשמי, צריך כלפי החיצוניות להיות מבחינת סור מרע, שלא יבלע אותך. הכנעה כזאת. ולהבדיל את עצמך מזה, שלא יהיה יניקה. לא לרצות את התענוג כאשר הוא נפול רק בתוך הדבר הגשמי. שאדם כידוע צריך להתענג על השם. כן? אנחנו אומרים את זה בקידוש של יום בשבת. להתענג על השם. ייתן לך נחלה ולא מיצרים. נחלת יעקב אביך. אבל שהתענוג הוא במנותק מהבורא, אז נעשה רע. שהתענוג הוא עם השם יתברך, אז הוא טוב, אבל אם הוא נופל למקומות חיצוניים, אז הוא נעשה רע. אז הוא אומר שאז צריך פה להיבדל מזה. הכנעת החיצוניות מפני הפנימיות ולהיבדל מזה. וצריך גם כן, בחינת עשה טוב. מה זה עשה טוב? שזה לרצות להיות ניזון מהחיות האלוקית הפנימית שבו דבר הגשמי. לדבק באלוקות המהירה שמה. ואז יש המשך. ההמשך של סור מרע ועשה טוב, אומר הפסוק, בקש שלום ורודפהו. מה זה בקש שלום ורודפהו? אומר האדם שהוא סור מרע ועשה טוב, הוא כבר מקיים את זה, על ידי סור מרע, סור מרע. יש לו כבר הכנעת הרע והבדלה ממנו, הוא שר מזה, ועל ידי עשה טוב, הוא כבר מתקרב אל ההמתקה. צריך גם לבקש לרדוף לעשות שלום בין הגשמי לבין הרוחני שבו. לעשות שלום בין הגשמי לבין החיות האלוקית הרוחנית המחיה את הדבר הזה. על ידי זה שהוא עושה שלום ביניהם, אז זה המתקה גדולה מאוד. גם הגשמיות מצטרפת אל הרוחניות, גם גם הקליפה מצטרפת לפרי, נעשית פרי, נעשית פנימית, גם החיצוניות נעשית פנימיות. אומר על אותו עניין, הפסוק אומר, שו ידיכם קודש וברכו את השם, יברכך השם מציון, עושה שמיים וארץ. אז מביא בשם האדמור הזקן, שהביא בשם הבעל שם טוב הקדוש, שימו לב ללשון הנפלאה שלו, לשון מאוד מדויקת, שאו ידיכם קודש, זהו העלאת המידות בתוך המוחים, העמדת המידות, שבע המידות התחתונות, למוחין, וכן הערת המוחין בתוך המידות. זה נקרא שאו ידיכם קודש, אתם מרימים את הידיים, את המידות, לבחינת השכל הרוחני, למוחין של התורה. אבל אז מה נעשה? נעשה וברכו את השם, שעל ידי זה יש ברכה, יש כמו מעבריך את הגמלים, המעבריך את הגפנים, שיהיה דבר שהוא למעלה, נעשה למטה, זה ברכה. אדם שמתברך אין לו, אדם שמברך יש לו, שהוא מברך את מי שאין לו, גם מי שאין לו עכשיו יש לו, הוא התברך, קיבל ברכה ממה שלא היה לו. אז הוא אומר שהוא ברכו את השם, שממשיכים על ידי זה שם הוויה, ברכו את הוויה כתוב, שעל ידי זה פועל שיהיה ברכך השם מציון, המשכת שם ההוויה מעצמיות הנשמה, ואז עושה שמיים ואז יש עשייה חדשה בעולם המעשה, הערת השמיים על הארץ, שעל ידי זה יש קיום כל העולמות. ובימים האלה כדאי מאוד לא לקבל החלטות חפוזות. אם אדם יש לו ספק אם להגיד או לא להגיד, עדיף לא להגיד. אין צורך להתגרש בשבוע הזה, כן? לא כדאי. ולא כדאי לעשות שום החלטות כאלה שאדם יכול להצטער על כך. להיזהר מאוד מאוד במידות, ולהרבות, להגדיל מאוד בעניין, בציור הלב והשכל, עניין של אהבת ישראל. אומר אדמור המערש, אומר בשם הבעל שם טוב הקדוש, מהי פעולת חסידות ויראת שמיים? חסידות זה דבר סוציולוגי, חברתי, השתייכות קהילתית. כתוב בגמרא, מה זה חסידות? לפנים משורת הדין, והמתחסד עם קונו, לא עם הבריות. תשמור אותה לפנים משורת הדין, בינך לבינו, תסתיר את זה, מה? לא צריך לעשות מזה דגל, לא? או מפלגה. אז מה זה, מהי פעולת חסידות ויראת שמיים? הוא אומר, מה זה יעזור לנו חסידות ויראת שמיים אם חסר העיקר שהיא אהבת ישראל? ועוד גורם חס ושלום צער לזולת. זאת אומרת, להיזהר מאוד שזה לא יהיה חיצוניות של החסידות. זה חסידות של פלסטיק או דברים כאלה. משהו חברתי, ואתה שוכח אהבת ישראל. שאם גורמים צער לזולת, חס ושלום, אז מה זה עוזר כל הדברים האלה? לכן החסידות האמיתית זה גמילות חסד. וצריך להתחיל מבפנים, מפנימיות הלב, שאתה מצייר טובת כל ישראל, כל יהודי ויהודי. ואם יש יהודי שכביכול נראה לך שלא יתנהג יפה, גם זה צריך לבדוק, אולי זה לא נכון. אולי אתה סתם חושד בקשרים, אבל נראה לך שהוא לא בסדר. אז אם כן, אתה צריך להתפלל עליו עוד יותר, כי הוא מסכן אמיתי. אז ההשקפה, השקיפה ממעון קודשך, כל השקפה לרעה חוץ מזאת, שאתה מסתכל, אתה צריך להיות מצד עניין של כללות נשמת ישראל, ושאתה חושב בטובתם של כל הבריות. וזה צריך לחזק במיוחד בימים האלה, והשם יעזור לנו על דבר כבוד שמו, מהרה ייבנה המקדש בשמחה וטוב לבה מרוב כל, ברחמים גמורים ופשוטים, אמן.